עיקר הענווה, הענווה ניכרת באדם בשישה דברים. עמוד למד ה. הענווה ניכרת באדם בשישה דברים. יש לכם את זה? כן, זאת אומרת יש שישה סימנים מובהקים. כן, מתי האדם הוא באמת בעל ענווה? שישה מבחנים. ניסיונות, מצבים, שכאשר אדם עובר אותם בהצלחה, הוא מקבל את איתור הענווה. כן? אלו הם סימנים מובהקים שאכן יש בו מידת הענווה, כי אלמלא יש בו מידת הענווה, לא יכול היה להגיב או להתנהג כפי שמצוין כאן בששת המצבים האלו. הראשון, טוב, הראשון כבר, שלמדנו זה פעם שעברה, הכל פה בעצם חדש, כן? שוכחים הכל מהר, אבל למדנו את זה, אני רק אקרא את זה. הראשון, בחוזק כעסו של אדם, כגון שביזהו אדם מאוד בדברים או במעשה, ויש לו אפשרות להינקם ממנו, הוא מושל ברוחו ומוחל לו בעבור הבורא ברוך הוא. בעבור הבורא ברוך הוא, הכוונה היא בעבור החשבון הכללי. שאומרים בעבור הבורא, זה בעבור החשבון הכללי. כמו שנגיד, שיש לי 5 שקלים בכיס, ולך חסר כסף, ולך חסר כסף, ולך חסר כסף, ואני בעבור החשבון הכללי, נותן לכל אחד 0.5 שקל. ויתרתי על כסף שלי. זאת אומרת, אם אני מצליח לוותר 0.5 שקל לך, וחצי לך, וחצי לך, ולהשאיר לי 0.5 שקל, ולהסתפק במועט הזה, סימן שגבר עליי פה חשבון כללי. אם לא היה חשבון כללי שמכה על ראשי, כן? מבפנים. בלב שלי לא הייתי יכול לוותר. כי אני במרכז, והאינטרס שלי הוא הכי חשוב. אבל ברגע שהחשבון הכללי מתחיל להתעורר בנפש האדם, אז כל רעיון החלוקה, ההתחלקות והנתינה מתחיל להתפשט בתוך ליבו. אותו דבר גם פה. ענווה, זה ענווה, כן?
לומדים את זה או שזה...
את הענווה גם לומדים וגם מתלמדים.
אבל יש מולדים
עליו? יש אנשים שיש להם נטייה בסיסית לענווה, יש להם נטייה בסיסית, אבל זה לא אומר שקל להם להיות ענווים אמיתיים. יש נטייה מולדת לענווה שצריך מאוד להיזהר מפניה. צריך מאוד להיזהר מפניה, כי נטייה מולדת יכולה להביא אותך הרבה פעמים, לענווה, יכולה להביא אותך הרבה פעמים בלי השגחה, בלי השגחה ולימוד, יכולה להביא אותך לענווה פסולה. להתבטלות יתר, גם בפני מי שלא צריך להתבטל. אתה יכול להגיע למצב שאתה נותן את כל 5 שקלים ולך לא נשאר שום דבר. זה יכול לקרות לאדם שיש לו נטייה של רחמנות בטבע, מה שנקרא, מרחם על אכזרים. אדם שסופו שמתאכזר על רחמנים. נטייה של רחמים בטבע זה לא אומר שאתה כבר על הגובה. אתה צריך לפעמים להיזהר יותר. כשיש לך נטייה של רחמים טבעית, כן? לא יודע אם יותר, אבל להיזהר מאוד מפני הנטייה הזו. כן? כי היא יכולה להביא אותך למקומות מאוד מסוכנים. ראינו את שאול שחומל על הגג, למרות שמצוות השם להשמיד את הגג, שאול חומל על הצון, חומל על המלך, על הגג, אחרי זה בא הנביא, ונוזף בו נזיפה קשה, כתוצאה מזה שאול מאבד את המלכות. כל זה למה? בגלל שהוא חמל על הגג. זאת אומרת, מידת הרחמים הטבעית... מה?
אנחנו רואים את המצב שלנו היום.
זה די לחכים הברמיזה. די לחכים הברמיזה, כמובן שמעשה אבות סימן לבנים, הדברים האלו. עד כדי אפילו חזל אמרו אפילו ליעקב אבינו, שכתוצאה מזה שהוא השתחווה לעשיו 7 פעמים, והשתחו 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 והשתחו, כתוצאה מזה 7 מלכים עמדו לאדום לפני מלוך מלך בישראל. אפילו ההשתחוויות של יעקב, למרות שהיו מחכמינו שאמרו שההשתחוויות האלו היו לתועלת בשביל ללמד לעם ישראל, כן, את דרך הריצוי של המלכים בגלות. שבגלות אין ברירה, צריך להשתחוות למלכים כדי לבטל גזרות. זה נקרא תורת גלויות. בלשון חז"ל זה קרוי, תורת גלויות הראה להם, כך להתנהג בגלות מול המלכים, שישראל מחוץ לארצם, כן. אבל אפילו כך, יש מחז"ל שאומרים שההשתחוויה הזו לפני עשיו גרמה למצב של שליטת אדום בעולם 7 דורות לפני מלוך מלך בישראל, כמו שאומר הפסוק בסוף פרשת וישלח. ואלה המלכים אשר מלכו באדום לפני מלוך מלך בישראל. מה זה, איך התפשטה מלכות אדום כל כך בעולם? איך היא דחתה את מלכות ישראל שבע דורות? אמרו חז"ל, בגלל שיעקב השתחווה לעשיו יתר על המידה. עד פי שכוונתו הייתה טובה, אבל היה בזה איזשהו שמץ, שמץ של התבטלות מוגזמת. על זה דרשו את הפסוק, מעיין, איך כתוב שמה? מקור מושחת, מקור מושחת, מעיין נרפש, מקור מושחת, צדיק מת לפני רשע. שהצדיק מתמוטט, משתחווה יותר מדי לפני רשע, זה נקרא מקור מושחת, מעיין נרפש, צדיק מת לפני רשע, עד כדי כך. אני צריך מאוד להיזהר מהנטייה הזו, המולדת, צריכה הרבה עיצוב.
תגרו למצוין לעמוד על שלך.
ודאי, ודאי, בטח. האדם זה לא רק התבטלות. להתבטל זה רק לפני הבורא. תמים תהיה עם השם אלוקיך, לא עם בני אדם. בני אדם צריך להיות פיקח ונבון. מור רבן גמליאל, שהיה מביא אורחים הביתה, הוא היה מלין אותם בעליית הגג, ולוקח את הסולם כדי שבלילה הם לא יגנבו לו. כן. הוא היה חושד, כן? נותן להם להיכנס, אבל לוקח את הסולם. כן. כמו שחפץ חיים היה פעם, הוא, כן? הוא קרא למניין את חיים כהגנב. יהודי בעיירה שהיה גנב. אז הוא קרא למניין את חיים כחיים כה. הוא צירף אותו למניין עשרה. אחרי זה היו צריכים מישהו שיקח איזה מעטפה עם כסף לדואר. אז הוא לא נתן את זה לחיים כה. הוא נתן את זה למישהו אחר. לתפילה זה בסדר, אבל לשליחויות של כסף, חיים כהגנב. זה לא מתאים לו. צריך להיות שכל בקודקוד, זה לא להיות כזה רחמן וכזה. אפשר לשחית עולה עם זה. כן? לא חרב הבית, אלא בגלל ענוותנותו של אבקולס בן זכריה, כך כתוב, שהוא בענוותנותו יחריב את ביתנו. בגלל הענווה שלו. כן? יש סיפור שלם על עניין, דברים מסוכנים. כן. הרב,
אם אדם סיים את האדם שמועד עם ענווה, זה כמו לדוגמה אדם שמועד עם כישרון לציור, במידה והוא לא... ויעשה את השיעורים הנכונים,
ובעתמיד, ויכוונו
אותו,
פשוט יתבזבז, או... יצייר עלוב, יעשה דברים נחמדים, יראו את הפוטנציאל, יש פה פוטנציאל, פשוט, תראו, תראו, יש פה... לא עבד על זה, לא עבד על זה. חבל.
אז לכן גם מידה של ענווה צריכה לימוד נכון, כדי שהיא
כן, תהיה... כן, כן, צריך ציור נכון. זאת אומרת, מידת הענווה, כן, מידת הענווה, כדי שהיא תתפתח יפה בתוך הנפש, אנחנו חייבים, חייבים, כן, לסלול את הדרך באמצעות ציורים שכליים מדויקים מאוד. השכל מסוגל לצייר את מידת הענווה בצורה מדויקת. אחרי ש... כן.
לא,
פרי מחשבה. פרי מחשבה, קודם כל מחשבה, שכל בהיר, נקי מאוד, לשבת, ללמוד מה זה ענווה, בלי התלהבות. בלי עכשיו, כן? כי ההתלהבות הזו היא תוצר של הנטייה הטבעית של הרחמנות. כשאדם לומד על מידת הרחמים, ופתאום הוא מתחיל להתפרץ, כן, פה צריכים לרחם, פה צריך לרחם. כן? הוא מפריע לציור השכלי, כן? להתפתח. הציור השכלי צריך להתפתח בחופש גדול, בחופשיות גדולה. ברגע שהרגש מתערב במהלך הלימוד, מה שהוא גורם זה פשוט להנמחה, כן? לרידוקציה, מה שנקרא, להפחתה, הפחתה והנמחה של הציור השכלי. השכל צריך להיות מאוד עצמאי ומשוחרר, כדי לצייר את האמת בגודל אמיתי. רק אחרי זה הדמיון רשאי לדמיין את מה שהשכל בנה. ואז זה דמיון קודש. זה כבר דמיון קודש, ביד הנביאים הדמם, וזה אפשר להגיע לנבואה אפילו, בדמיון כזה. אבל הדמיון הוא כוח מאוד מאוד מסוכן, שצריך מאוד מאוד להיזהר, לא לתת לו חופש גדול לפני שהשכל, כן, הוא סולל לו את הדרך, כן? הוא צריך להשתמש בציורים השכליים כחומר הגלם לדמיונות שלו. כל דמיון שלא מתבסס על ציורים שכליים, זה נורא בעיה, זה מביא לדמיונות איומים ונוראים. אומנות, יש הרבה דברים, יש פוליטיקה, יש הרבה דברים. דמיון הוא תופס, הרב קוק אומר באורות, שכל התרבות העכשווית היא בנויה על כוח המדמה, הבלתי מבורר, כל התרבות העכשווית. עד כדי כך, הוא לא ישאיר אפילו פינה אחת נקייה מהדמיון החולני הזה. כל התרבות העכשווית. ביטוי חריף.
חשיבה
פוסט-מודרנית. לא, פוסט-מודרנית, כן. כן, כן, נכון, נכון. דחיקת רגלי שכל התורה, כן. זה לא פסוק, זה דבר חזל. איפה זה כנראה? אני לא זוכר איפה זה נאמר, אבל לא זוכר. הנבואה העליונה ביותר היא מבוססת על שכל נקי וטהור. זה נבואתו של משה רבינו. נבואת הנביא, לא ניכנס לזה כרגע, יש להבדיל בין נבואת משה רבינו ונבואת הנביאים. יש שתי סוגים של השגות. יש השגה באמצעות הדמיון, ויש השגה באמצעות השכל הפנימי. זה נקרא שכל פנימי. לא השכל אקדמי, יש שתי דרכי השגה. השגה אחת זה דרך הדמיון, שהדמיון משמש פילטר, ויש השגה אחת שהיא באה עם מקום מאוד פנימי. מקום מאוד פנימי, בלי תיווך של הדמיון. זה השגה של משה רבנו, זה הספקלריה המהירה, שהוא משיג מתוך נשמתו פנימה, לא באמצעות תיווך של כוח המדמה. אנחנו ניזונים הרבה מהמדמה. זאת אומרת, אני לומד שיעור על חסד, ועכשיו אני באמצעות כוח המדמה העשיר שלי, מתחיל לדמות את עצמי, נותן צדקה לעני. הנה, אני רץ לקראתו, אני כבר פותח לתדה. זה צירוף של שכל ומדמה. אצל משה רבנו, החסד היה ממקום הרבה יותר פנימי. הוא נבע מבפנים, זאת אומרת, כבר הוא לא היה צריך את עבודת הקישור שבין שכל ודמיון. זה נבע אצלו מבפנים. זה נקרא ספקלריה מהירה. כן? שתי כליותיו נעשו לו כשתי רבנים, והיו נובעות ומלמדות את התורה. אצל אברהם אבינו, כל התורה יצאה ממקום מאוד פנימי. כן? אני לא אומר זה אותו דבר אצל משה, אבל בכל אופן, זה השגות הרבה יותר פנימיות. כן? הן לא השגות מורכבות. כן? מה שאנחנו משיגים בדרך כלל באמצעות הדמיון, זה השגה מורכבת. היא מורכבת משכל ומדמה. שכל פלוס מדמה. שרבנו לא צריך את הרכבות האלו. מה? אז הוא צריך שכל ומדמה. כן. כן. והדמיון מראה לו את המשלים, מראה לו את החידות, ובצורה כזו הוא מקבל את המסורים. הדמיון לוקח חלק מאוד פעיל. הוא התנאי, כן? בלעדיו הוא לא יכול להגיע להתרוממות. ביד הנביאים אדמה. כן? זה לשון של פסוק. ביד הנביאים אדמה. כוח הדמיון הוא בהחלט כלי ומכשיר להתרוממות לנבואה אצל הנביאים האחרים. כן. כי חסר התנאים של הנבואה באופן כללי. חסר גם שלמות פיזית, חסר שלמות השכל, חסר שלמות המידות. יש הרבה תנאים שחסרים היום, כדי ליצור את הקשר הזה, כן? בין שכל ודמיון. אין די, כלומר, כדי שבאמת אפשר יהיה להתנבא, כדי שיוכל להיווצר הקשר הזה, יחסי הגומלין הנכונים בין שכל ודמיון, צריכים עוד כמה תנאים נוספים. כן? אין הנבואה שורה אלא גיבור, עשיר וענב. כן? גיבור, עשיר וענב. אומר הרמב״ם, זה כנגד השלמות של המידות וחכם, חכם, חכם. שלמות השכל, שלמות המידות, שלמות הגוף. שלוש סוגי שלמויות, הם התנאים. בלי זה לא יכול להתפתח הקשר בין השכל והמדמה בצורה טובה. היום חסרים לנו המון תנאים. יש גם תנאים כלליים שחסרים. עם ישראל שלא מקובץ בארצו, בית המקדש לא בנוי. יש כל מיני תנאים שחסרים. כן. אז אמרנו, הראשון, הענווה ניכרת באדם של הדברים, הראשון בחוזק כעסו של אדם. כלומר, בואו נראה עד כמה אתה כועס כאשר מישהו מרגיז אותך בדברים או במעשה. לפי מידת הכעס שלך, אנחנו יכולים לדעת, לפי מידת הכעס אנחנו יכולים לדעת בדיוק איפה אתה מצוי על הסקאלה של הרצון הפרטי או הרצון הכללי. מה זה כעס? כעס תמיד מבטא דבר שנעשה נגד רצוני. למה אדם כועס? כי דבר נעשה נגד רצונו. למה מי אתה? אז מה זה נעשה נגד אותך? מישהו שואל אותך? מה אתה חושב שריבונו של עולם שואל אותך אם עכשיו להוריד גשם? עכשיו יורד גשם, נקודה. מה אתה מתעצבן שיורד גשם? בגלל שלא נוח לך הגשם? מה, אתה לא מסוגל? אתה לא מסוגל לשים עצמך מעיל ולברך לשם יתברך על כל טיפה וטיפה למרות שאין לך שדה? למרות שאין לך בור מים? אבל מישהו נהנה מזה. אולי תחשוב גם על זה. אולי תחשוב על זה שהקרקע צריכה עכשיו מים. אתה כל כולך עסוק ברצון שלך, בגלל שלך זה מפריע, בגלל שאתה לא מרגיש נוח עם זה. זהו, גמרנו. הכעס הוא מבטא התגברות של הרצון הפרטי. הענווה לעומת זה, היא תכונה נפשית שגורמת לאדם להתחבר, לראות את עצמו כבורג בתוך מכונה. אני בעצם שייך לחשבון כללי, ומצד החשבון הכללי אני צריך לוותר על 3 שקלים. הנקודה. אם היינו מצויים בחשבון כללי, הרבה מהדברים שיש לנו בבית לא היו אצלנו. הם היו במקום אחר, אצל מי שצריך אותם. זה העניין. מה זה עושה אצלך? לכל אחד מאיתנו בבית, אני יכול לבוא. אני יכול לבוא ולהגיד, תגיד לי, אתה צריך את הדבר הזה? את זה אתה צריך? את זה אתה צריך? כן, אני צריך. אתה צריך את זה יותר מהשני? תראה, אין לו בכלל ואין לו גם יכולת. הוא מאוד זקוק לזה, אפילו יותר ממך. אצלך זה מותרות, אצלו זה צורך קיומי. לך יש 4 שקיות של קמח, לא אין אפילו אחד. תן לו אחת? לא, אבל... מה זה? מחפש את הביטחון הקיומי שלך בזה שיהיה לך הרבה? אתה לא חושב שהקיום שלך הרבה יותר בטוח וחזק כאשר גם תיתן לשני? זו תפיסת עולם שקרית. כאילו החוסן והקיום או על ידי התחזקות הרצון הפרטי שלי. זה שקר. זה הבל. זה טעות. כמה קשה לנו לוותר על דברים שנמצאים אצלנו, תשימו לב לזה. כמה דברים שוכבים אצלנו בבוידן, ואנחנו לא משתמשים בזה כבר שנים לגבי שנים. יש ספרים שלא משתמשים בהם שנים. 15 שנה. אני אומר אצלי באופן אישי, אני מסביר רצינות. הרבה ספרים שלא משתמש בהם. שנים לא משתמש בהם. לא פתחתי אותם ב-20 שנה האחרונות. אז קניתי אותם לפני 20 שנה. ב-4 שנים הראשונות של התשובה, קניתי כמה ספרים. התברר שזה לא הספרים שייכים ל... לא. יכול להיות שפעי, יכול להיות שהבנים, בני הבנים. חילק, מה אתה פה עכשיו? יש פה ספרייה, יש פה ישיבה, שאתה בא לתשובה, אני יודע מה, שם ילמדו את זה יותר. תן את זה לשם. יהיה לך גם זכויות מזה, שיקראו בספרים שלך. תוציא את הספרים. עשיתי בדיקה כזו בערב פסח, לשמחתי, גם היה לי יותר מדי, זה היה צפוף בספרייה, אז הייתי חייב להוציא ספרים. אז איזה ספרים אני יוצא? התחלתי לעשות, ללקט ספרים מתוך הספרייה. יצא לי איזה 50 ספרים שהוצאתי. 50 ספרים. שמתי בצד, בתוך סקיות, הבאתי אותם לבית כנסת. בבית אל. יש בית כנסת חדש בשכונת הארטיסט, שם למעלה. לך תביא להם את הספרים. תן להם את הספרים, ילמדו בזה. במקום שישב לך ככה יסריח שם סליחה, מחילה, סליחה, מחילה. במקום שישב ככה הספרים בטלים בלי שימוש. מה זה, טפטים? מה אתה דואג? לבניך ובני בניך? אל תדאג, יהיה להם כסף לבנות ספרים. אתה רוצה להוריש להם ירושנה? בסופו של דבר, אחרי שתיפטר מן העולם, יקחו את כל זה לזה ישיבה. אז תתרום את זה בחייך, ביוזמה שלך, בבחירה שלך. תעבוד על היצר. כן? אין להם את זה. הדברים האלו, אני אומר, בסיר צינו, זה לא יומן, אפשר לנקות את הבית, להשאיר אותו ממש, זה משהו מאוד בסיסי. זה כל מה שאדם צריך, לא יותר מזה. לא יותר מזה, אם היה קצת יותר כללי. אז זה עניין של חוזק כעס. כן.
השיפוט שאני יכול לעשות בתוך משפחה קרובה, עם האב ואחיו?
מה זה לעשות? אתה לא יכול לדרוש את זה מאחרים, לדרוש את זה מעצמך, לא מאחרים.
כן, אבל...
מה זה שיפוט? לא הבנתי.
אבל אתה יותר מחובר רגשי. ותשקיע יותר מחשבה. כי קצת רגשי שלך הוא...
כלומר, להגיד להם לוותר על דברים? מה?
לא, אתה או שאתה מוותר על דברים,
עד
שאתה מגיע כמעט לביטוי.
אה, וזה זה בא על חשבון המשפחה? כועסים עליך כאילו?
טוב, עד כן. לא כועסים עליך. אתה בסוף כועס רק על עצמך, כי אתה לא מוצא... אתה מוותר את עצמך בשבילם.
כן. אז מה אתה שואל?
אפשר לעשות שיפוט כזה.
שיפוט?
שיפוט? כן. מתוך המשפחה, כאילו. משהו לא נראה לך, אתה מוכן בטר ומוכן בטר ומוכן בטר.
על חשבון אחרים.
כן. במיוחד אני מדבר על המשפחה.
טוב, צריך רגישות. צריך רגישות בדברים האלה. לא כל אחד הוא במדרגה כזאת. אתה לא יכול להכריח אנשים להצטרף למסע הכללי שלך. אתה יכול לשמש דוגמה בדברים שלך. אבל ברגע שזה נוגע לאחרים, זה כבר נכנס לתחום של בן אדם לחברו. אתה צריך מאוד להיזהר בזה. האדם צריך לדאוג, איך אומרים, לרוחניות שלו ולחומריות של חברו. כן? אני חושב שאני יכול למנוע מעצמי, כן? דברים של מותרות, אבל לזולת, כדי להביע את אהבתי אליו, אני דווקא, יש מקום שאני אתן לו, אתה מבין? כן, מקום שאני אתן לו. אני לא רוצה את החשבונות האלה ביחס לזולת. אלא אם זה מישהו שנמצא תחת רשותי, כן? הילד שלי, תלמיד שלי. אני יכול לעורר אותו לזה. אבל זה לא באופן גורף, צריך מאוד להיזהר עם הדברים האלה. לא כל אחד נמצא באותה מדרגה, אתה מבין? אני לא יכול לעודד אווירה של סגפנות וויתורים בסביבה שעדיין מאוד זקוקה לשומן הזה, לרזרבות האלה של השומן, אתה מבין? זה מלחיץ את הסביבה, הם מרגישים שפשוט יסוד הקיום שלהם נשמט. אתה מבין? אין להם מה להתקיים, אתה לוקח עוד דבר אחד, תן לו משהו אחר. אם אתה לא נותן לו משהו אחר, הוא יכול להרגיש מאוד מסכן. בסדר. אבל כשאתה לוקח ממנו משהו מתוך איזשהו אידיאל של ויתור, ואתה לא משאיר לו, לא נותן לו משהו אחר, במקום זה. אתה מבין? אין לו משהו אחר. במה הוא יתנחם? הוא נתן 3 שקלים, במה הוא יתנחם? בזה שהוא עשה חסד? הוא לא במדרגה הזו. הוא לא במדרגה הזו. תשאיר לו את השלושה שקלים, תשמש דוגמה, הוא יסתכל על מעשיך, הוא רואה שאתה יותר שמח שאתה נותן. הוא יגיד, רגע, היהודי הזה נתן 3 שקלים, והוא שמח יותר ממני. אולי גם אני אנסה את הפטנט הזה? אולי אני אדבר איתו וישאל אותו איך הוא עשה את זה? מה היסודות המעשה שלו? איזה מחשבה יש בזה? הוא יבוא וישאל מה יש. זה לא. לעודד, זאת אומרת, לעודד את הרצון, כן? לא לקפות, לא לעורר אווירה של, לא הייתי אומר טרור, אבל אווירה של כפייה. לעודד את הרצון, כן, של הזולת. כן, מה השאלה? כן. אז ככה. כגון שבזה הוא אדם מאוד בדברים ומעשה, ויש לו להינקם ממנו, כן? יש לו להינקם ממנו, אפשר להסביר לו בשתי אופנים, או שיש בכוחו להינקם, מצד הכוח שלו, מצד הסמכות, יש לו סמכות על אותו אדם, כן? או יש לו, זה אפילו מצד הצדק, מצד מידת הדין, הוא רשאי להינקם ממנו. כי הוא באמת עשה לו משהו לא טוב. עשה לו משהו לא טוב. שעבר לו איזה כלי, קלקל את האוטו. יש לו, מצד הצדק, להינקם ממנו. כן? אבל שוב, גם אם אתה צודק, ייתכן שאתה לא חכם. זה מעניין. אם לפי הפירוש הזה שיש לו להינקם ממנו, הכוונה היא שיש בסיס מוסרי לנקמה, יש בסיס מוסרי לנקמה, צריך להבחין, כן? צריך להבחין בין צודק לבין חכם. אתה צודק, אבל אתה לא חכם. כי בזה שאתה דורש, זה שאתה תובע את אלבונך, אתה מפר את האיזון שבין אדם לחברו. כדאי להבליג פה על הזכות שלך. יש לך זכות, יש לך זכות, באמת. אם אתה תלך, אתה תקבל לבית דין, אתה תקבל על זה את מלוא הסכום. אתה להתלבטות כזה, אני אגיד לכם את האמת, אספר לכם. קלקל לי האוטו, הלכתי לזה מוסכניק. המוסכניק הזה מירר לנו את החיים. מירר לנו את החיים, שיקר אותנו בלי הרף. במקום תקן את הרכב, לא תקן בסוף, במקום לנסות תקן את הרכב במוסך שלו, הוא שלח איזה לכפר ערבי. כדי להרוויח איזה 1,000-1,500 שקל. במקום לעשות את זה במקום מורשה, שלח את זה לכפר ערבי. כן? לאבו דיס הוא שלח את זה. יודע להם שלח את זה שם, כן. איזה כפר. והרכב לא תוקן. לא תוקן. הרכב חזר למוסך, בלתי מתוקן. מצבר ריק. גנבו את הרמקולים. גנבו עוד כמה חלקים, פילטר אוויר. בקיצור, הגיע הרכב כמו שהוא. אני אומר לו, מה קורה? וכל הזמן הוא היה מרמה אותי, מחר, 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 מחר. לא הבנו מה קורה. אז בסוף התברר כל הסיפור. הרכב לא נמצא אצלו, נמצא במקום אחר לגמרי, שם לא נוגעים בו. בסופו של דבר אמרתי לעצמי רגע. דיברתי עם בעל המוסך, דיברתי איתו כמו שאנחנו מדברים בינינו, דיבורי מוסר, דברים. אבל ראיתי, הבן אדם לא מבין את השפה הזו בכלל. בכלל לא מבין. אמרתי לעצמי, ריבון העולמים. טוב, הוא שיקר אותי, בסדר, נו. אני לא הפסדתי כסף, כי בסופו של דבר יש לי מוסך מורשה, יש לי את ההחזר מהביטוח, את התאונה. אני אקבל את הכסף בסופו של דבר. אבל האם נכון לעבור לסדר היום להתנהגות שלו? עוד מעט יבוא איזה קליינט, תמים, כמוני, ייתן לו את הרכב, בסוף יצא בפחי נפש. ויתכן ששם הוא יפסיד את הכסף. כי לי זה אחרי תאונה, אז יש לי ביטוח. אבל הוא יבוא על תיקון כזה או אחר, בסוף יוציא אותו בפחי נפש, רכב לא מתוקן, ויפסיד כפלי כפליים, גם זמן וגם כסף. אני צריך לעשות משהו למען אחרים. חשבתי זה הרבה. ביררתי, מה ההשלכות של תביעה? אם אני אתבע אותו עכשיו לדין, מה ההשלכות הכספיות מבחינתו? הלכתי וביררתי. מסתבר, בתביעות קטנות, אפשר להגיע עד 17,000 שקל. אני יכול להגיש תביעה מסודרת, יש לי קבלות, יש לי שיחות טלפון, כן? מבזק, ימים שהוא דיבר איתי, דברים שהוא הבטיח לי, שיחות טלפון, יש לי עדים, היינו מביאים עדים למוסך כדי שהוא ידבר באוזניהם, לשמוע מה הוא אומר, הבטחות וכו'. יש לי הכל. אני מביא את זה לבית דין. תביעות קטנות פה, אני נמצא פה בגבעת שאול, 17,000 שקל. טוב, 17,000 שקל להוציא מקוצו של המוסכניק הזה. בואו ונחשוב, מה יקרה אם הוא יוציא 17,000 שקל? יהיה לילדים שלו מה לאכול?
הוא היה ככה מרמה.
לא, התחל לחשוב על זה. הגעתי למסקנה, הרגעתי את השורה התחתונה, באמת, ולא לבדי, חשבתי על זה הרבה עם אנשים נוספים. הגעתי למסקנה שצריך להביא אותו לדין. צריך להביא אותו לדין. אבל האמת, בתוך כל הדיון הזה שהשתתפו בו אנשים לא מועטים, אני הרבה פעמים צידדתי, וכך גם נהגתי, לנסות לדבר לליבו. לדבר לליבו, כן? בוא ונתקן את המצב. תיקח את הרכב לאן שצריך, תתקן. הבן אדם לא היה מסוגל לקחת את הצ'אנס. הוא היה מרמה אותי בצורה כמעט כפייתית. פשוט אומלל. התחלתי להבין שזה בעיה נפשית. פשוט בעיה נפשית, שקרן פטליסטי. תבוא מחר, לא צריך אפילו להתקשר אליי, תבוא הרכב מוכן. אני מגיע למוסך, תשמע, לא זה, לא פה, חלף, הבאנו, זה לא זה, צריך להביא עם תל אביב. אמרתי לו, בסדר, תתקשר אליי שזה מוכן. אני מחכה שבוע, שבועיים, אין טלפון. שום דבר, כלום, שום דבר. שום דבר. אני מתקשר אליו, הוא עונה לי, נו, מה עם הזה עם החלק? תראה, לא הגיע... היה משקר אותי בהלוך ושם. הגעתי עם הסקנה בסופו של דבר. רציתי באמת לרחם עליו. רציתי לסגור את העניין בינינו. מה, אפשר לדבר בינינו? מה יש? לא, הוא לא ראוי לזה. כל מי שאין בו דעת, אין מרחמים עליו. הרגשתי דברי חז"ל כפשוטו. אסור לרחם עליהם. הרחמים האלו, במקרה הזה, פשוט יכולים לקלקל קלקולים עצומים. ואחרי זה שקלתי לעצמי ככה. אמרו לי, יש לי שתי אפשרויות. אפשרות אחת, תביעות קטנות, 17,000 שקל. אם יש לו עורך דין, עורך דין שלו מול עורך דין שלי, הוא יכול כזז להגיע עד חצי מהסכום. כן? בהסכמים שבין עורכי דין, קבל, אני יודע מה, כמה, 6,000. אפשרות שנייה, ללכת לאיגוד המוסכים. איגוד המוסכים, אם עולים עליו, נסגר המוסך, נגמר הסיפור. איגוד המוסכים זה קטסטרופה, זה משהו, זה גוף קטלני. אתה מביא תביעה מסודרת, עד שמביאים להם תביעה, עד שמתייחסים לתביעה, זה לא פשוט. צריך תביעה מסודרת, שיש רגליים לדבר. ברגע שאתה מוכיח את הדברים האלו, ויש לנו הרבה חומר, הבן אדם אין לו מוסך. יורדים לחייו, איגוד המוסכים. גוף מאוד לא פשוט. שהוא עובד למען הצרכן, והוא עם אוזן תשובה מאוד לצרכן, מיוחד מוסכים, זה סיפור לא רגיל. בירושלים, צריך לבדוק את העניין, יש אומר הרבה הרבה שמועות שבירושלים המצב הוא מאוד לא פשוט בעניין של המוסכים. אחי הוא מוסך, מוסך לקמדופלם. כן? זה יותר משמועות שבירושלים זה לא פשוט הסיפור הזה. אבל החלטתי, איגוד המוסכים לא. אני לא רוצה להביא אותו לפת לחם, שיזכור את המוסך. אני רוצה לקחת את האחריות על עצמי אחרי זה, מה שיקרה לבן אדם, אבל תביעות קטנות כן. הגשנו תביעה, עוד חודש הדיון. מה? לא, אחרי שיציאו ל-17,000 שקל מהכיס, אני מניח שחשוב פעמיים איפה שהוא עושה מסים כאלה. זו הנחה, תראה, אני לא יכול לבחור במקומו, אני יכול, לא יודע מה, גם בתוך הכלא הוא יכול לרצוח מישהו. זה לא הקטע. אבל באמת, צריך לחשוב הרבה פעמים, האם לנצל את הזכות שלך? לנצל את הזכות עד תום. צריך לחשוב על השני. אתה לא יכול להביא אותו למצב ש... צריך זהירות עם הדברים האלו. ודאי שאני צודק. ואנשים אמרו לי, תחבוט בו, תרביץ בו, תתן בו, איגוד המוסכים, תראה לו, בשביל זה זה קיים, בשביל אנשים כמו... אני שומע מה שאתם אומרים, אבל זה לא נכנס בליבי, סליח, עם כל הכבוד, לא נכנס בליבי. אני לא רוצה להתנקם בו. אני לא נוקם בו עכשיו, אני לא בא לתת לו מכת אכזרי עכשיו להרוג אותו. זה לא עניין שלי, זה לא עניין אישי. אני עכשיו חושב על התועלת המוסרית שיש בדבר. תתרומם לחשיבה קצת כללית. זה הדין שיצא לי בסופו של דבר. תודה לאל. תודה לאל, זה לא פשוט, ידעו לכם. זה מאוד לא פשוט. לשרוד מאבקים כאלו, לשרוד מאבקים כאלו ברמה, לשמור על רמה מוסרית, זה דבר מאוד לא פשוט. צריך לשתוק המון. צריך להיזהר. כי כל שיחת טלפון היא טעונה בחומר נפץ. צריך לחשוב, להתקשר או לא. אני יודע בדיוק מה היא בשיחה. הוא יגיד לי כך וכך, הוא יגיד לי כך וכך, מה אני אשיב? אני נמנעתי מלהתקשר. כן? לא התקשרתי. אני חששתי לקחת אחריות על התוצאות של השיחה. העדפתי לא להתקשר. עד שיתחילו להתעורר במחשבות יותר, יותר, יותר של פיוס, יותר מאוזנות, אחרי זה לדבר איתו. אולי לשלוח מישהו אחר אליו, לא אני. מתחת לאדמה, ובלבד לא להגיע לפיצוץ. יש הרבה מקרים כאלה בחיינו. ונקודת המוצא היא באמת, כמו שאמרנו פה, כמו שהוא אומר לנו כאן, יש לו להינקם ממנו. ובכל זאת, הוא שולט, הוא שולט בהבעת או בתביעת אלבונו וזכויותיו הפרטיות. היום בכלל במדיניות שלנו, תדעו לכם, תסתכלו מה שקורה היום במשפט האזרחי, חילוני, יש מה שנקרא מושג של זכות הפרט. זכות הפרט. הפרט הוא כל כך חשוב. כל כך חשוב. שמישהו פגע בך, אתה יכול להכניס את השני באבי אביו. בגלל זכות הפרט פוגעים באחרים. מה, הוא פגע בך? נראה לו. זכות הפרט. כל כך מקדשים את הרצונות האישיים. את זכות הפרט. זכות הפרט לדעת. זאת אומרת, הזכות של היחיד, של הרצונות האישיים שלו. הרי זה לא רצונות שהם עברו בקור המבחן הכללי. זה רצונות פרטיים של אנשים שמה שמעניין אותם זה רק העניינים שלהם. ובית הדין בא לגבות את הרצונות האלו. הוא רוצה. הוא רוצה לראות בביתו סרטים אסורים. הוא רוצה לראות בביתו. מגיע לו. הוא יכול לממש את הזכות שלו. אנחנו נעשה לו כבלים, וניתן לו חבילות, ונעשה לו הכל. ובלבד שרצונו, יש בו גם חשבונות כספיים, שכל הרשתות וכן הלאה, כן, רוצים להרוויח לחשבונו, אבל הרצון שלו, זה קודש קודשי, לא משנה שהרצון שלו הוא רצון סוטה לחלוטין, אבל זה הרצון שלו סוף סוף. בתוך ביתו, כן, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. גם ברחוב, יש מקומות שהאפרסיה מתנהלים על פי רצונות שרירותיים של לב האדם. אפילו האפרסיה, כן, רשות הרבים מתנהלת על פי הרצונות האלו. זכות היחיד. הרצון האישי. זה מטפח אגו, זה מטפח גאווה, זה מטפח חוסר סובלנות וותרנות במקומות שצריך לוותר. כל אחד עומד על שלו, תסתכלו מה שקורה. 5 דקות אני עומד בתור, הייתי היום באיזה מקום, שבתי, שתי פקידות מדברות ביניהם. המתנתי. על מה מדברות? היא לקחה לי את החנייה? ונכנסתי בה באבי אביה, ואמרתי לה ככה, ואני לא אבטר להו, כל השיחה זה הכל אינטריגות. האמא היא, והאמא היא חברה שלה, אז שניהם נגד ההוא, והרופא ההוא, ראית איפה מחנת הרכב, הוא מחנית הרכב, כן? מה הוא מחנית הרכב שם? הרי זה המקום של הדוקטור ההוא, כן? עד שליפו יחנתי אתמול, כן? איפה את יחנת? ואיפה את יחנת? כל הסיפורים האלה, הכל רוכש תחכנות. זה בדיוק פרי הביושים של... כן, זה פרי הביושים של טיפוח הרצון הפרטי, נקודה. מבוקר והדרך זה מה שקודחים לנו במוח. זה מה שקודחים במוח. אני בורא מהמציאות. יש דבר יותר, יש דבר יותר מציאותי מהכלליות. יש דבר יותר מציאותי מזה. אני לא נגד רצון פרטי. אני לא נגד רצון פרטי. ודאי שיש לי צרכים פרטיים. אני צריך לשתות ולאכול. השאלה מתוך איזה מניעים אני שותה ואוכל. מה אני עושה עם השתייה והאכילה הזו?
האנשים
דתיים. מה?
אנשים היום בעולם, בארץ,
כן.
הם לא אשמים. וגם אתה לא יכול לעצור אותם. אני חושב ש... בעתיד קצת רוב הרחוק,
כן.
ופשוט זה יקרוס על עצמו. כי...
כן, כן.
כי לא יהיה מאיפה לשאוף. כי כן. כולם רוצים... כן. כמו התרכזות לנקודה אחת מאוד מסוימת, שכולם רוצים, כולם רוצים, כולם רוצים, כולם רוצים. ויש רב תנות למשהו אחד. וזה מספק מיידי, זה הכל מיידי, זה הכל עכשיו, זה הכל מיידי, זה הכל עכשיו, זה הכל מיידי.
אני מסכים איתך שזה עתיד לקרוס.
השאיפות הן הרבה יותר גדולות והן מתלשות כאילו כמה שיותר, כי זה רעבתנות שכזאת. פשוט הכל יקרוס על עצמו.
תראה, אנחנו מעדיפים שזה לא יקרוס, אנחנו מעדיפים שיתפתח כיוון חדש, כיוון כללי. ואנשים יראו את האלטרנטיבה. אנשים יראו את האלטרנטיבה ואז ישדרגו את הפרטיות שלהם, כן? על ידי זה, כן? איך אדם משדרג את הפרטיות שלו? בעל תשובה, איך הוא משדרג את הפרטיות שלו? הוא בא לפה, כן? הוא בא לפה עם איזה כישרון נגיד, כן? יש לו כישרון כזה או אחר. עכשיו בא הוא פה, לומד את הרב קוק, עכשיו הוא אומר, וואלה, אני אשתמש עם הכישרון הזה בשביל לשמח את הבריות. עד היום השתמשתי בכישרון הזה בשביל מה? בשביל האגו שלי, בשביל לקנות מעמד בציבור, כן? איך אמר לי אבא של... אבא של ליאל קולט, זאת מקבוצת כנרת, הזמרת. דיברתי עם אבא שלה. לפני כמה ימים הייתי בקיבוץ, דיברתי איתה. היא כוכב עולה, כן, ליאל קולט, זמרת. אז הוא אומר לי, שאלתי אותו קצת, מה הסדר יומה של, של הבת, מה היא עושה? באמת דברים מדהימים, בחורה בעלת חס בלתי רגיל, דברים שהוא סיפר לי, דברים מופלאים ביותר, אני אומר את זה באמת לזכותה, באמת, הקדוש ברוך הוא יזכה אותה, חזור בתשובה, בעזרת השם, כן. אז, אבל היא עושה דברים באמת נפלאים, היא ישנה במחלקות שם של ילדים בשיבה, חולי סרטן, ובמחלקת כוויות קשות, היא ישנה שם בלילות, היא מופיעה להם, היא מתרימה כספים לבית החולים שיבה בחוץ לארץ, באירופה. היא נוסעת לסיבובי הופעות באירופה כדי להתרים כספים למחלקת ילדים בשיבה. דברים מופלאים ביותר. אז אומר לי אבא, ואת זה מספרים בעיתון? אמרתי לו, אשריה שלא מספרים את זה בעיתון. אשריה שלא מספרים, שתעשה את זה לשם שמיים. ואת זה מספרים בעיתון, כן? אתה לא יודע מה זה פה שוק הבידור, את מי שרוצים מפרסמים, מי שרוצים לא מפרסמים. מי צריך לפרסם אותה? כך יש למעשה של הערך הרבה הרבה יותר. אמרתי לאבא, את הדברים האלו, יותר טוב שלא יפרסמו. הוא לא ישיב לי. מה לפרסם? מה צריך לפרסם? אז תיקח את הכישרון שלך ותשתמש בו בשביל באמת לשמח את הכלל. ותחשוב, התענוג שלך יהיה העובדה ששימחת את הכלל. כן? לא הכסף, לא למנות את המאות בסוף היום, כן? בסוף ההופעה. כמה קיבלתי? וואי, 20,000 שקל. אז זה כמו, למה זה דומה? נגיד שאתה מציל אדם, כן? שטבע בים. אתה שולה, זורק רשת, אתה מציל את הבן אדם, ויחד עם הבן אדם עולה גם מטיל זהב. על מה אתה שמח יותר? כך צריך להיות, נכון? אתה עזבך אדם ששמח על המטיל זהב, ואת האדם הניצול הוא עוזב ככה בצד ואומר, מה אכפת לי? עכשיו העיקר שיש לי זהב. אז זה חרפה. וזה מה שקורה הרבה פעמים. אתה סופר את הכסף במקום להסתכל על הפרצופים השמחים שהצלחת לשמח. הצלחת לשמח מישהו. איך אמר קרלוס סנטנה? אמר, שאני פה נמצא... קרלוס סנטנה אמר את זה. כן? כך שמעתי, המורה שלי סיפר לי שקרלוס סנטנה, הגיטריסט הזה, הוא אומר, מי שראה הופעה שלו פעם, מי שראה פעם הופעה שלו, כן? מי שראה הופעה שלו, מה הוא מדבר לפני ההופעה? הוא עושה חצי סמינר. זה כמו דרשה. הוא עושה דרשה. גם השירים שלו הם סגנון של דרשה, של אהבה וכן הלאה, כן? אהבת אנשים, אהבת, כן? לאהוב אחד את השני וכן הלאה. הוא רואה איזו שליחות מסוימת, חינוכית. אז הוא אמר, כשאני מגיע לאולם כזה, מלא בעשרות אלפים אנשים, אתם יודעים כמה אנשים שם בזכות ההופעה הזו דוחים את תאריך ההתאבדות שלהם? ההתאבדות שלהם. יש פה אנשים שרצו להתאבד הערב. בזכות ההופעה הם לא מתאבדים. הם התחילו להאמין בטוב, שיש תקווה, יש חיים אחרי ההופעה. איך הוא אומר? כך סיפר לי המורה שלי. איך הוא אומר לי? כי אני הייתי קצת קיצוני ביחס לכל מיני אומנים וכן, הייתי אומר למורה שלי, מה אריק קלפטון, מה שטויות, מה זה, גויים. אז הוא אומר לי, למה אתה מדבר ככה? אתה יודע שאנשים ואנשים טובים? אתה יודע שקרלוס סנטנה, שהוא עולה לבמה, הוא מציל עשרות, מאות אנשים מהתאבדות? עד כדי כך. תזכיר לי סיפור עם הרב קרליבך, שסיפר שמשו, הרב יעקב שמש. פעם סיפר סיפור, הרב יעקב שמש סיפר השמש, השמש של הרב קרליבך בזמנו. היה מלווה את הרבה להופעות וכן הלאה. ושאלו פעם את הרב יעקב שמש, את יעקב שמש, את השמש, שאלו אותו על ההתנהגות של הרב קרליבך עם נשים, שהיה לוחץ ידיים לפעמים, לפעמים אפילו ככה קצת מלטף את זה. שאלו אותו, איך הוא היה עושה דברים כאלה? וסיפר, יעקב שמש סיפר שהרב קרליבך, בתחילת דרכו, שהוא היה עדיין מלווה בחבורת שמשים ששומרים עליו מפני הבנות וזה, מרחיקים אותו מהבנות, מהקהל, שפעם אחת אחרי הופעה באחד הקמפוסים, הגיע ציבור גדול, ביניהם הרבה יהודים, לשמוע את הרב קרליבך, ואחת הבנות אחרי ההופעה כל כך התרגשה, היא עלתה לבמה ובאה לחבק אותו. אז השמשים זרקו אותה הצידה. ואז נודע לו למחרת שהתאבדה. התאבדה. הוא אמר, מאותו היום, שהוא מסתכל על העיניים של הבחורה, את הזיק שמתעורר לה, הוא נותן לה לזרום עם זה. אם זה מגיע למצב של לחיצת יד לפעמים, הוא לוחץ לה את היד. העיקר לתת פורקן, לרגשות הקודש, כן? שהתעוררו בה. לקחת את זה הלאה. הוא לא מסרב. איך אומר? כך סיפר יעקב שמש. זה אחרי מותו של הרב קרליבך. זה גילוי מדהים. קראתי זה בכתבה שהתפרסמה בעיתון מקור ראשון. באחד העיתונים, בימי שישי. מאוד מעניין. זה לא נשלם. אתם רואים, אפילו, ברוך השם, חוכמה בגויים תאמה. זה חוכמה, זה מוסר טבעי. כן? אני שומע סיפור כזה על קרלוס סנטנה, אני אומר, ברוך השם, בסדר, זה לא המשיח בדיוק, קרלוס סנטנה. אפילו שיש לו תמונה, בכותל, הוא היה בכותל, קרלוס סנטנה. יש לו איזה מישהו, רואה את ה... יש לו איזה דיסק, רואים תמונה בכותל, עם כיפה לבנה יש לו, ושם את הידיים על אבני הכותל. מאוד מעניין. זה טיפוס מיוחד, אחות שכזה. שעדיין, זה מין שמה יש לה. שמה מעניינת. כן, שמה מעניינת. אז הנה, הוא השכיל לקחת את הכישרון שלו ולתרום בזה למען הכלל. את הכספים הוא חלק לעניים, הרבה מהם חלק לעניים. כן, תן לאנשים נזקקים. כי הוא טיפוס שבא, מאיפה הוא בא? הוא בא מהסלם של מקסיקו, מאיפה הוא בא? מגוואדלחרה, מאיפה הוא בא? קרלוס סנטנה. משכונות העוני הוא הגיע. כן? הוא יודע מה זה עוני. עד שהוא באמת, כן, עלה לתהילה. מאוד רגיש, אין גם הרבה שטויות מדבר, כן, המשיח, כן, כל מיני, אני יודע, כן, משיח של הנוצרים, ישו ולגנים, כל מיני שטויות, כן. אבל בסדר, כן, כן.
כשהוא
קיבל פרס MTV. כן. הנה, שאנחנו דברים ענייני מוזיקה, תראו מה זה.
כן.
מה אתה אומר? כך בלשון זו? בעברית? פילי פלאים. מה? באמת, קבלה. תראו לאן הגענו. יש לה עכשיו שיר עם איזה תימני שמתחיל לסלסל בתחילת השיר, איזה תימני שמסלסל עם שופר. כך שמעתי, לא יודע, שמעתי באחד איזה תוכנית רדיו שיש השיר, שבהתחלה מסלסל איזה תימני עם קולות של שופר. כן? איזה שיר תימני ידוע, שיר ידוע, שיר מסורתי. כך השיר שלה מתחיל. אני יודע, אני מבין בדברים האלה בכלל. דברים מופלאים קורים בעולם. באמת דברים מופלאים. טוב, זה העניין של המעבר מפרטיות לכלליות. יש לו להינקה ממנו, ומושל ברוחו. כן? הוא מוכל לו בעבור מי? בעבור הבורא ברוך הוא. הסברנו שבעבור הבורא ברוך הוא, מה פירוש בעבור הבורא ברוך הוא? בעבור החשבון הכללי. כי זה הבורא ברוך הוא. הבורא ברוך הוא מקור הכלליות. רחמיו על כל מעשיו. מסביע לכל חי רצון. כן? זן ומפרנס לכל. זה נקרא בעבור הבורא ברוך הוא. כדי שיתפשט יותר ויותר השיטה, הדרך הזו של טוב השם לכל ורחמיו לכל מעשיו. זה סימן ענווה. זה סימן מובהק של ענווה. ולפעמים אסור למחול. כגון תלמיד חכם שביזהו ברבים עד שיפייסהו. למה אסור למחול? בדיוק מאותו החשבון. רק פה החשבון הזה מוליד תוצאה הפוכה. החשבון הכללי מכריח פה לא למחול. כי אם, מתי, באיזה מצב? כאשר מה שנפגע ונפגם זה הכבוד הכללי. תלמיד חכם. תלמיד חכם זה לא הכבוד הפרטי שלו, זה כבודה של תורה. תלמיד חכם הוא אכסניה, הוא פונדקאי של התורה. טוב לי, טב לי למען דלהבי רופטן קי דאורייטה. הוא רופטי, הוא נרתיק של התורה. כן? כשאתה מבזה אותו, אתה מבזה את התורה. כשאתה מבזה את הגולנשי כזה, אתה מבזה את כל החטיבה הזו, את כל הגדוד הזה, את כל החיל הזה, אתה מבזה. יש פה ערך כללי שהחייל הפרטי נושא את גאוות היחידה. בקומתה שלו, בסימנים האחרים המזהים, אתה זורק את זה לתוך, כן? אתה עכשיו זרקת את גולני לתוך השירותים. זה לא פשוט. זה גולני, בסדר, זה לא סוף העולם גולני, כן? אבל הרעיון, הרעיון. כן? זה השמשה הראי הזה שיש ביציאה מהבסיס. כן? בשביל החייל שיסתדר, יפה יפה, אתה מייצג את החייל. אל תצא לנו עכשיו כמו איזה שלומפר כזה. אתה עכשיו לא אדם יחיד. כשאתה יוצא עם המדים של החייל הזה, אתה עכשיו מייצג חיל אוויר, אני הייתי בחיל אוויר, בנונמם, בתל נוף הייתי. כן? בתוך הממלכה הזו, זה עולם בפני עצמו, חיל האוויר, לצאת מהבסיס, היית צריך לצאת, היה עומד שין גימל כזה, קטלני. כל מי שהיה יוצא לא מתוקתק, אין מצב. מחזירים אותו אחורה, ישר לה, כן? משפט. שם המשפטים בלי סוף, משפטים. כל משפטים, משפטים, משפטים. בתקופה שלנו, משהו. פחדו החיילים נורא, בודקים את עצמם היטב היטב, עומדים בטרימפיאדה, מאומלנים כמו שצריך, אתה מייצג את חיל האוויר. ככה זה עובד. אותו דבר גם פה. תלמיד חכם, בעצם הוא מייצג את התורה. כשאתה פוגע בתלמיד חכם, אתה פוגע בתורה. לכן, אין מקום למחילה, כי המחילה פה יכולה לפעול פעולה, כן, מאוד מאוד מסוכנת. כאילו לא ראוי, כן, ללחום למען ובשביל ערך עליון כזה שנפגם. פה אי אפשר להגיד, תוותר, כי אם אתה מוותר על זה, אתה מוותר על החיים. פה אתה לא מוותר על חצי שקל מתוך חמש, אתה מוותר על כל החמש, ואתה נשאר בלי כלום. פה אתה מוותר על המנה העיקרית, לוותר על כבודה של תורה, פירוש הדבר זה לכבות את השמש, זה להרעיל את העולם, זה סכנה. לכן, בדבר הזה אין מחילה. כמובן, שגם שאומרים שאין מחילה, אין הכוונה שעכשיו אני רשאי לבוא ולראות בו איזה צרור. זה לא הכוונה, זה ודאי שלא. אבל התגובה צריכה להיות כזו, שהוא יבין שהוא פגע בכבוד התורה. להביא את האדם הזה להשגה, להבנה, לתודעה, שהוא פגע בערך נשגב וגדול. לכן מי שפוגע בכבוד תלמיד חכם, מנדים אותו, לא מצרפים אותו למניין, לא קונים בעסק שלו. יש דיני נידוי וחרם, זה דינים מאוד מאוד קשים. מאוד קשים, כן? כל זה למה? כי כמו שהוא פגע בכלליות, עכשיו הוא מסתלק ויוצא מתוך הכלל. פגעת בכלל, עכשיו אתה יוצא מתוך הכלל. לא יקנו ממך, לא תצטרף למניין, ששם זה המעמד הכללי של השרה, כן? וכן הלאה. מידה כנגד מידה. מי שפוגע בכלל, מגורש מעולמו של הכלל. זה בשביל ללמד אותו. פעם חוויתי חרם כזה. לא בגלל שפגעתי בתלמיד חכם, בגלל שפגעתי במסורת של בית ספר כדורי. מי ששומע את המסורת הזו פעם. לא יודע אם אתם יודעים, אתם מכירים את בית ספר הזה בכלל. פעם זה היה משהו, שם דבר, הפלמחניקים שם למדו. רבין, כל החבר'ה האלו למדו שם. ואני זכיתי שם להיות, כן, עם מרחאות, בלי מרחאות, זכיתי להיות שם מחזור למד זין. מחזור 37 בכדורי. הייתי שם. ועדיין בתקופה הזו, זה היה בשנות, כן, זה הרבה זמן רבותיי, אבל בתקופה היא עדיין נשארו מסורות, מסורות קדמוניות, מתקופה של הפלמ"ח. אחד המסורות היה מבחני כבוד. מבחני כבוד. מה זה מבחן כבוד? אתם יודעים ודאי, נכון? אין מורה בכיתה, עושים מבחנים, כל אחד, כן, עושה את המבחן, לא בודקים אחריך. יפה. היה מבחן בהיסטוריה, נורא רציתי ציון טוב. לפחות 85, וואי. אבל לצערי, לא ידעתי את התשובות. מה אני אעשה? כנראה שלא התכוננתי מספיק. אני מסתכל על הבת כיתה שמה, אסתר, אני מסתכל, אסתר. אסתר. אז היא מקרבת את המחברת, לא היה מורה, שתבינו, אבל גם לפני התלמידים האחרים, זה לא נעים שירו אותך. מקרבת את המחברת, אני מסתכל, מרמבחן. טוב, שמח וטוב לב, יוצא מהכיתה, קבל תשובה, ציון נפלא קיבלתי. כמעט טוב מאוד, או טוב מאוד, לא זוכר. חולפים עוד יומיים שלושה, בא אליי, מי שהיה משגיח למבחני הכבוד, היה הבוררות, השופטים, זה היה היודבטניקים. כיתה יודבט, כן? מה שנקרא דליטים, זה נקרא. דלת, יש א', ב', ג', ד', אליפים, בטיחים, גמילים, דליטים. זה נקרא, כך קראו לזה בזמננו. הם, כיתה יודבט, היו אחראים לזה. כל טענה הייתה מובאת לפניהם, והם היו שופטים, הם היו שופטים, שופטים מתמטיקים. פתאום מגיע אליי שם אחד הבוגרים, אומר לי, התקת במבחן בהיסטוריה. ואני הסתכלתי על כל הכיתה, אף אחד לא ראה, נקודה, אף אחד לא ראה, נקודה, רק הבחורה הזו. הוא אומר לי, התקת במבחן בהיסטוריה. מה פתאום? מי אמר, מה אתה ממציא המצאות? מה פתאום? ואם אני אוכיח לך שהתקת במבחן, תוכיח לי בבקשה. אסתר אמרה לי, אני חושב על אסתר, אסתר, בתוך ליבי, ככה, הרגשתי שאני רוצה, אתם יודעים מה לעשות. אני בא אליה ואומר לה, אסתר, למה אמרת לו? מה, השתגעת? אני רוצה להיות חברה שלו. לא מצאתי דרך לקנות את ליבו, אז סיפרתי לו. כך היא רצה לקנות את ה... סיפרה לו. אני בא למשפט בפני הדליטים. העתקת מבחן, אתה מודה, נכון? כן. חרם. מה זה חרם? אף אחד לא מדבר איתך בפנימיה. מבוקר ועד ערב, אתה מסתובב כמו מצורה. אף אחד לא רשאי לדבר איתך. הייתי בפנימיה, אז לא הייתי אקסטרני. מילא אם הייתי חוזר הביתה בסוף יום, בכיף. הייתי בפנימיה. מבוקר ועד ערב, אף אחד לא היה מסתכל עליי, לא מדבר איתי. כמעט השתגעתי אחרי זה חודשיים, הגעתי למצב של אפיסת כוחות בחינה נפשית, הייתי כמעט משוגע. אמרתי למנהל, אני רוצה להיות אקסטרני לפחות. תוציא אותי מהפנימיה, עד שאני אגמור, ירצה את תקופת העונש הזה. 4 חודשים, 5 חודשים. אז הוא נתן לי ללכת הביתה. הייתי כל יום נוסע הביתה, שואף קצת אוויר. במהלך היום לפעמים, כן, אז בתקופה שהייתי עוד בפנימיה, לפעמים היו כמה, אחד או שניים, חברים ממש ממש טובים, שהיו באים בלילה, בשעה 1 בלילה, 12 בלילה, לחלון, לחלון. יואב, מה שלומך? אבל זה היה פחד אימים, כי החבר'ה היו משגיחים. היו משגיחים, היו גם באותו בניין, החבר'ה מכיתה י' ב', היו חשש, שהם מרגלים, שהם עוקבים אחרינו, כן? אז הם אומרים, יואב, לילה טוב, יתראות, וברוכים. זה היה דברים שקשה לעלות על הדעת בכלל. קשה לעלות על הדעת. אז אחרי שנתנו לי אפשרות להיות אקסטרני, ככה הייתי חוזר הביתה, קצת שואף אוויר, קצת מתחיה, חוזר בבוקר לבית כלא הגדול הזה. אז הרגשתי מה זה נידוי. שלא מצרפים אותך למניין, ושלא קונים לך בחנות. זה דברים נוראים. דברים נוראים. חרם, על פי היהדות, זה דבר קשה בצורה שלא תאמין. אבל ראוי לעשות את זה לאדם שפגם בכבודה של תורה. זה מה שהוא אומר כאן. ולא בתור מכת אכזרי, לא כדי להרוג אותו, אלא כדי ללמד אותו לקח, שבתקופת בידודו, יישב בדד מחוץ למחנה ויחשוב על מה ולמה בא לו ככה. על כי ראינו בצרת אחינו בהתחננו אלינו, ולא שמענו בקולו. אתם עכשיו תסבלו כדי שתחשבו למה בא לכם הצרה הזו. זה התפקיד של הישיבה שלו בדד. עכשיו הוא יחשוב טוב טוב, אולי יגיע למסקנה וישנה דרכו. זה המטרה. מטרה חינוכית. לא מתוך כעס, לא מנישים אותו מתוך כעס. צורה מפוקחת, שכלית, מתוך חשבון עולם צלול ברור, מתוך זה מנישים. מתוך זה מנישים אותו. אז בזה לא, לפעמים אסור למחול, כגון תלמיד חכם שביזהו ברבים, עד שיפייסהו. כן, יש שאלות על זה? השני, כשיבוא הפסד גדול, פה הפסד הוא עוד הרבה יותר גדול, יבוא הפסד גדול, או שימותו בניו וקרוביו, לא עלינו, הוא מצדיק דין הבורא ברוך הוא עליו, הוא מקבל מאהבה, כמו שנאמר, וידום אהרון, וזה יורה מאוד על הענווה. פה מילת מאוד היא מילה מרכזית, מאוד זה מילת הפלגה, מאוד הווי שפל רוח, מאוד בכל מאודך. פה מידת הענווה, שימו לב, פה מידת הענווה מחברת אותנו לחשבון הכללי במדרגה עוד יותר גדולה. כי עד עכשיו דיברנו על 3 שקלים, עכשיו מדובר על 3 בנים, או על 2 בנים, 2 בני אהרון, נדב ואביהו, וידום אהרון. מה זה הדממה הזו? כל דממה דקה, והנה השם. הדממה הזו היא מאפשרת, שוב, אני לא עכשיו אומר פה איזה פרקטיקה בגרוש, כדי ש... כן, לא עלינו, שלא נצטרך להתמודד עם דברים כאלה איומים, אבל וידום אהרון, הדממה, היא מאפשרת לך לשמוע בשמיעה פנימית את החשבון האלוקי, כן? החשבון האמוני. זאת אומרת, שהענווה מרימה אותך לגובה החשבון הכללי, אז גם 6 מיליון יהודים, כל כך קשה להגיד את זה. זה סתם מילים. קשה מאוד להגיד את זה, ודאי שלא במדרגתנו. אבל מצד החשבון הכללי, יש תכלית לאסונות הגדולים ביותר. אם אתה לא בחשבון הכללי, אין הצדקה לדברים האלו. אין הצדקה למאורעות האלו שעם ישראל עבר בגלויות. אין הצדקה. ומה שאנחנו רואים גם עכשיו. רק על פי חשבון כללי אפשר להבין תועלת וערך של דברים כאלו. אי אפשר להבין. כאיזה תועלת יש? כמו שאמרנו מקודם. איזה תועלת יש בוויתור על שקל אחד? על שקל אחד. אם אין חשבון כללי, זה לא מוצדק. לא רק שזה לא מוצדק לתת שקל, זה אפילו פשע לתת שקל. למה זה פשע? זה פוגע בזכויות, זה פוגע בקיום. כי אם אין קיום כללי, אסור לך לפגוע בקיום הפרטי. כי אחרת מאיפה תיוושע? זה היה החשבון של סדום. סדום, שבעת לחם, שבעת גאון ויד אביון, ויד אביון לא יחזיקה. סדום זו הייתה השיטה. הקיום הפרטי הוא היה יסוד. כל ניסיון להכניס חשבון כללי נתקל בהתנגדות עצומה. ומי שניסה להכניס חשבון כללי נתפס בעיניהם כפושע, כאדם שמנסה להשמיט את יסודות הקיום האנושיים. אתה מנסה להכניס פה חשבון כללי ארטילאי, לדבר גבוהה גבוהה, לדבר על אידיאלים? מה אנחנו נביא לאכול הביתה? איך אומרים הגששים? פינוקיו אני אביא לאכול הביתה, כן? מוכר הספרים, כן? שמעתי לאחרונה איזה מישהו התבטא, איזה אומן גדול. כל מקום שאני מגיע אומרים שאני אומן גדול. אבל אני יכול לבוא למכולת ולהגיד, אני אומן גדול, תנו לי לבן. אני צריך כסף. מה את רוצה? אני אומן גדול, תנו לי לבן. כסף צריך. כסף צריך. זה היה ההתמודדות הגדולה של אברהם אבינו עם נמרוד. זה המשמעות שזרק, נמרוד זרק את אברהם לכבשן האש. מה זה כבשן האש הזה? כבשן האש זה קור המבחן. האם האידיאלים הכלליים יכולים להתקיים בעולם הזה? אמר נמרוד לאברהם, גם אני שמעתי על הרעיונות הכלליים שלך. גם אני שמעתי על זה. תכלס בעולם הזה, זה לא עובד. אתה זורק את הזרעים האלו על קרקע המציאות, הקרקע של המציאות לא קולטת אותם בכלל. שום דבר לא צומח פה, דברים אידיאליים. פה, בקרקע של הפרטיות, של המציאות הזו, צומח רק פרטיות. חשבונות של אינטרסים, זה מה שצומח פה. תעזוב אותך מכל השטויות. תפסיק לפתם את האנשים באשליות. אתה הופך אותם למלאכים, לפרושים, שלא מסוגלים להתמודד עם החיים. תלמד אותם, להשתמש בכוחות שלהם, להרגיש את עצמם, לתבוע את הזכויות שלהם, זה מה שלמד אותם. אמר לו אברהם אבינו, אני מצפצף עליך. אמר לו נמרוד, בוא נזרוק אותך לכבשן האש. מה זה כבשן האש? כבשן האש זה העולם הזה. בוא נראה אותך יוצא לשוק ושומר על האידיאלים האלה. בוא נראה אותך. אני אתן לך בסטה עם עגבניות, מלפפונים, שקדים, אגוזים. אני רוצה אותך יום אחד במחנה יהודה, יום אחד, משעה 8 בבוקר עד 7 בערב. אני רוצה אותך להתנהג ביושר, לפי האידיאלים שלך, לפי האידיאלים שלך. זה כבשן האש. וכתוב במדרש. כתוב שהוא שלח את עבדיו לראות האם אברהם מת. אז הם חזרו וסיפרו לו שאברהם הולך בתוך האש. הולך בתוך האש. חזרו לנמרוד, סיפרו לו את זה. הוא כעס עליהם, זרק אותם לתוך האש. נו, תנסו ללכת בתוך האש. תנסו, נשרפו. בסופו של דבר הוא בא בעצמו וראה את אברהם הולך בתוך האש. לא כתוב עומד בתוך האש, כתוב הולך בתוך האש. לא רק שהעולם הזה, לא רק שהעולם הזה לא גרם למצב של כיפאון, אלא בתוך העולם הזה הוא אפילו התקדם והתעלה במוסריותו. זה הולך בתוך האש. זה הולך בתוך האש. יש לנו תורה מצוות. זה הולך בתוך האש. על פי החשבון הכללי, יש הצדקה לא עלינו אפילו למיטת בנים. החשבון הכללי עושה שליחותו בכל. בכל הוא עושה שליחותו. דרך כל מצבי המציאות הוא מתגלה, משתכלל, מתברר ומופיע. נכון שאנחנו בקטנותנו לא מוכנים לוותר על השקלים האלו, היינו מעדיפים שהמציאות תתנהג על פי קריטריונים אחרים. אבל ריבונו של עולם, וזה הנבר, הנבר זה להסכים עם דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. להסכים דרכי ההנהגה שלו, כן? להבין את זה על פי דרכי אמונה, סיפורי צדיקים, שימוש תמידי חמים, קיום מצוות, תיקון המידות, לימוד תורה. זה הדרך להבין את זה. אחרת לא נבין את השפה שלו. לא נבין את השפה שלו, הוא מדבר איתנו בשפה כללית ואנחנו פרטיים. אז איך אפשר? איך אפשר? ככל שאדם יותר מתעלם, כן, לרצונות כלליים, כך הוא יכול לשאת בנחת, כן, את הסבל. כל מיני סוגים של סבל שיש לו, גם סבל פיזי, גם סבל נפשי, כל מיני מצבי מצוקה, בין אדם לחברו, מצבים לא נוחים שיש בחיים. כן? הכל נתפס, כן, הכל נתפס והכל מתברר בעצם למחיה של החני השם. למחיה של החני השם. זה הפרשיות של יוסף, כן? הם מוכרים אותו למצרים, כבר נראה כאילו כל הסיפור עבוד, והנה מתוך כל העניין הזה מתהוות גאולה גדולה לעם ישראל. מחייה של החני השם. כן? זה מה שמתברר מתוך החשבון הכללי. חיים מתוך כך באמת, אפשר לקרוא את הדברים האלו בנשימה יותר סדורה. כן? השני, כשיבוא הפסד גדול, או שימותו בניו וקרוביו, ומצדיק דין הבורא עליו, ומקבל מאהבה, כמו שנאמר וידו מארון, וזה יורם מאוד על הענבה. זה באמת אכן, זה אכן פסקת הענבה ממש, פסגת הביטול, כן, לרצון השם. כן.
רב, זה לא קצת,
לא
יודע אם אפשר להגיד את זה בכלל. זה לא קצת מוזר שהרב מתייחס לזה להגיד, להגיע למצב שמישהו ש... זה חיים, זה כבר לא
חפץ. לגבינו זה שקר. הדבר הזה לגבינו הוא שקר. לגבי ולגביך זה שקר. זה פשוט שקר. לגבי אהרון, זה אמת. שאהרון הוא דומם, זה לא דממה כפייתית. זה דממה של התחברות לזרם החיים האלוקי ולחשבון האלוקי. לגבינו זה שקר. אם אנחנו נעשה את זה, אנחנו שקרנים. אמרנו, זה לא ספר, זה לא מסיעת ישרים. הזכרנו כמה פעמים שהספר הזה הוא ספר שבו אנחנו לומדים את חלון הרעבה של המידות הישראליות. זה לא מסילה, זה חלון רעבה, זה משהו אחר. אז לא צריך להרגיש שאנחנו צריכים לעשות את זה מחר. זה לא שייך לנו. אנחנו צריכים להתחיל דברים פשוטים, מידת הזהירות אנחנו צריכים להתחיל. אז ביום ראשון, תחילת השבוע, אנחנו לומדים מסיעת ישרים, או שאנחנו לומדים את זה. סוף שבוע לומדים את זה. תחילת השבוע. עבודה מעשית, שם מתחילים. לאט לאט, טיפין טיפין, להתרגל בחשיבה רוחנית, להתרגל בעבודה רוחנית, להתרגל בוויתורים. מידת הזהירות זה תחילת ההתרגלות בחשבון מוסרי. מה זה מידת הזהירות? שיתבונן ויפקח על מעשיו, האם טובים הם או לא. עצם העובדה שאתה מכניס את השכל בכלל לחשבון החיים שלך, כן? זה כבר, זה התחלת, כן? התחלת ההתרגלות בשפה, בשפה של האמת. אתה מתחיל להתרגל. כן? שופטים ושוטרים תיתן בשעריך. כן? שופטים ושוטרים, אתה שם את השופט, את השכל הזה, בשעה שאתה שותה את התה. אתה שותה את התה, כמה כפיות סוכר יש פה? רגע? 4 כפיות, יותר מדי, מזיק לגוף. 3 אני אשים. יפה, זה מידת הזהירות. השכל פה, הוריד לך כפית אחת. אם אתה אהבה לבדה, הייתה משמשת פה, היית שותה איזה עם 4. 3 כפיות, בסדר. השכל פה פעל, אתה מתחיל להתרגל לחשבון כללי. אתה מתחיל להתרגל לקיצוצים שהשכל הכללי מקצץ ברצונות הפרטיים. זה דבר גדול. זה דבר נפלא. אתה מתחיל להתרגל בשפה הזו. אתה עוד תגיע למצבים נפלאים. כן? תגיע למצבים נפלאים. אבל פה זה חלון הרעבה. זה מדרגות אילאיות. אנחנו צריכים לשמוע את הדברים, להתרשם, לתת לנשמה להתבשם. לנשמה. להתבשם. ואז, כן? ואז להתחיל, כן? מה שנקרא, עין בעין יראו. עין אחת צריכה להיות איפה? באידיאל העליון. עין שנייה צריכה להיות בהכרת המציאות העכשווית שלי. עין בעין, יראו. זהו. עכשיו בוא ותבדוק מה מכל זה אתה יכול. איפה מתחילים? מקצצים מ-4 ל-3 נקודה. בזה אני מתחילים. זה הכל. כן, אולי רק נעצור כזה קצת... בגור רוצה להיכנס.